אה, עד רבע לתשע, מתן בערב.
הרב בא בתשע בערב.
אז עד רבע לתשע, שלושת רבע שעה,
עמדנו.
תלוי, נראה כמה זמן ונראה כמה אנחנו כמו עמד היום. זה בסדר, זה ככה קולט.
זה ככה.
זה משהו מיוחד אם ככה.
כן, כן, כן.
אתה שומע אחר כך יפה, ברור?
ברור. אני נקליט.
כמה זמן זה יכול להקליט? שעה?
יותר.
כן? קטנצ'י כזה יכול להקליט. איפה הטייפ שלו?
אתה יודע כמה שעות ישכו בפנים?
כן.
עכשיו? יותר מ-20 שעות.
וזה יכול לקלוט עוד? מה?
עוד 60 שעות.
טוב, אז אנחנו היום, אני אקרא לזה מבוא ללשון, השיעור הזה של היום. כי כשאומרים לשון, עולם ומלואו, השאלה מה, מה, מה בדיוק רוצים ללמוד. יש אנשים שרוצים לבוא ללמוד לשון, למה? כי יש להם בחינה. יש להם בחינה, אז הם צריך ללמד אותם מה שצריכים לבחינה. הם צריכים לבחינה, זה רוצה זה, זה רוצה, תחומים שונים בלשון. יש כאלה שלא רוצים ללמוד בבחינה, אלא סיבה מסוימת שהם חושבים, שלום עליכם, שהם חושבים שזה יכול לעזור להם יותר בהבנת המקרא, בהבנת... בהבנת תלמוד, בהבנת כל חומר טקסט שאתה רוצה לקרוא, חושב שהדקדוק יעזור לו יותר להבין. אז סוגים שונים, אני לא יודע מה אתם רוצים, כן? לא יודע בדיוק מה, אבל לכן אני, היום אנחנו ככה נעשה סקירה כללית של הראשונים שהתחילו, אמרתם שרוצים ללמוד דקדוק, כן? אז הראשונים שהתחילו לכתוב דקדוק של הלשון העברית. זה לא הראשון.
מה שקורה זה שבעצם אנחנו
כן.
כולנו עולים.
כן, כולם עולים חדשים.
ואז התחלנו, כאילו, לא התחלנו מהבסיס. וזה יכול להיות כן. שיש הרבה דברים שתספסנו. ו...
כן, ברור. כן. אני לא יודע בדיוק מה למדתם, ואני לא יודע מה פספסתם. אז לכן אני מתחיל במשהו, שיעור ראשון, בדרך השיעור הראשון אני אכיר אתכם, ואז נחליט יחד מה... איך נלמד, מה נלמד, כן? בדיוק, כן, אני לא יודע בדיוק מה, מי ומי הולכים. כן, עכשיו אנחנו נדע מי ומי הולכים. הדקדוק העברי, זה היום לומדים בעיקר דקדוק בשביל לעבור בחינות בבגרות, או בחינות להוראה, או... מה שלומדים בספר יסודי דקדוק, זה יותר דקדוק. זה לא דקדוק, זה משהו ככה פה ושם, נקודות בדקדוק, שיעורים מסוימים בדקדוק. הראשונים שהתחילו לכתוב דקדוק, למעשה לא היה להם בעברית, היה להם המקרא, והיה המשנה, והיה תלמוד, וזה שלושה ספרים שונים בתכלית מבחינת המבנה הלשוני שלהם. וכדי לכתוב דקדוק על שלושת הספרים האלה, לדעתי היו צריכים לכתוב שלושה ספרים בדקדוק. ספר הדקדוק של המקרא, ספר הדקדוק של המשנה, ספר הדקדוק של התלמוד. זה דברים שונים בתכלית. אני חושב שהראשונים בחרו את המקרא, לכתוב עליו דקדוק של לשון המקרא. אני חושב, אני בטוח, משוכנע, ברור, שהם, היה חשוב להם להגיע לכללים המדויקים שעל פיו מתנהגת, על פיהם מתנהגת הלשון העברית בתנך, במקרא. כי אם לוקחים אותם כללים ורוצים להלביש אותם על המשנה, זה לא הולם, לא מתאים. אין קורלציה. אין התאמה בכלל. זה משהו וזה משהו אחר. חכמים כבר אמרו, חכמים אמרו, אין לשון חכמים כלשון המקרא. לשון חכמים לחוד, ולשון המקרא לחוד. חכמים כבר אמרו, ידעו שהם כבר, הלשון שלהם שונה מלשון המקרא. אז כשאנחנו עם דקדוק עכשיו, איזה דקדוק נלמד? דקדוק של לשון המקרא, דקדוק של לשון המשנה, דקדוק של לשון התלמוד, אולי דקדוק של לשון חכמים מהתלמוד והלאה, זה שום יהיה דבר אחר. הלשון העברית בשונה מלשונות אחרות, היא לא דוברה במשך 2000 שנה. היא הייתה בשימוש של תלמידי חכמים, אבל לא הייתה שפה שהשתמשו בה עמך, האנשים. לא הייתה שפה שדיברו בה אנשים. לא השתמשו בה ב2000 שנים האחרונות, מאז הגולה, לא השתמשו בה כל כך בבתים לדבר עברית כדי בין אבא ואמא והילדים. אלה דיברו בלשונות של מקומותיהם, עם אנגלית ועם צרפתית ועם ערבית ועם כל אחד בלשון שלו. הלשונות האלה שדוברו, יש להם התפתחות. הלשון הייתה X בלפני 2000 שנה, נניח צרפתית, והיום היא לא X, היא בהחלט Y, Z, משהו אחר. מי ש... יודע צרפתית שלפני 2000 שנה ויעירו אותו רשי, 1000 שנה רק, לא 2000, רק 1000 שנה, יעירו אותו וידברו איתו צרפתית של היום, הוא לא יבין כלום. והוא ידבר איתך צרפתית, גם אתה לא תבין כלום. הוא מדבר צרפתית, אבל אתה לא תבין שום דבר. אני הרבה פעמים שואל דוברי צרפתית על מילים שרשי כותב בלעז, והכוונה צרפתית. זה לא צרפתית, הוא לא יודע מה זה בכלל, אבל זה צרפתית. מה הסיבה שאלף שנה צרפתי לא יודע מה שצרפתי לפני 1000 שנה דיבר? הסיבה היא בגלל שהלשון מדוברת. אם יעירו היום, לא 1000 שנה, את ביאליק ויזרקו אותו בתל אביב ברחוב שהוא נולד, הוא לא ידע מה מדברים. הוא לא יבין את השפה. מה זאת אומרת? שואלים זה, אני בעצמי מחילה. אני לא יודע את הלשון המדוברת היום. הרבה פעמים, חבל על הזמן. חבלז. חבלז זה ראשי תיבות, חבל על הזמן. אומר חבלז, חבל על הזמן. מי יודע מה זה חבלז? אף אחד לא יודע. אבל אם היו מעירים את ביאליק, הוא לא היה מבין כל כך. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? אני כותב מה אני שומע. מה זאת אומרת? זה מה זאת אומרת. זה שפה אחרת לגמרי. אבל ככה אומרים, מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? כולם, כולם מדברים, מה זאת אומרת? זה מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? זה אני מבין. אם ביאליק יעירו אותו, יאמרו לו מה זאת אומרת, הוא יגיד זאת אומרת זאת. אומרת, 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 כיש מין כל מיני. אבל מה זאת אומרת הוא לא יבין, ואם יכתבו לו את זה הוא יגיד זה לא מילה עברית. הוא יכול להגיד אולי טעות, תזמורת. וזה ביאליק, אחד מיוצרי הלשון העברית החדשה. אחד, הוא לא יחיד, אבל אין ספק שהוא היה מהגדולים שבין מחדשי השפה העברית החדשה שעכשיו כולם דוברים אותה. למה? כי ב50 שנים האחרונות השפה העברית מדוברת, וברגע שהיא מדוברת, שלום עליכם, וברגע שהלשון מדוברת, אז היא משתנה. הלשון לא משתנה אם אינה מדוברת. היא משתנה רק כשהיא מדוברת. הלשון של ספר בראשית לא תשתנה לעולם. היא בבראשית, תקרא אותה בראשית היום, קראנו אותה לפני 3500 שנה, ונקרא אותה בעזרת השם עוד כך וכך, והיא לא תשתנה. כי זאת הלשון כתובה, לא מדוברת, ככה אנחנו קוראים מה שזה, וזהו זה. הלשון העברית לא דוברה במשך 2000 שנה, אז לא השתנתה במשך 2000 שנה. כלומר, מי שרוצה לדעת על הלשון העברית, ייקח ספר שכתבו ראשונים, ראשונים שהתחילו לכתוב על הדקדוק של השפה העברית, אחד מגדולי הראשונים, זה אני הבאתי לכם חלק מהספרים, לא כל הספרים, המון נכתבו, אבל אמרתי, אני היום רוצה יותר מבוא ללשון מאשר ללמד דקדוק. אני לא יודע מה כל אחד ואחד רוצה ומה כל אחד יכול, ואחר כך נחליט מה נעשה, אבל היום נדבר קצת על הלשון העברית. אז הספר הזה הוא ספר השורשים של רבי יונה אבן ג'נח. זה יהודי שחי לפני יותר מאלף שנה. זאת אומרת, הוא נולד לפני יותר מאלף שנה. הוא חי בתקופתו של שמואל הנגיד. שמואל הנגיד היה ילד כשהוא כבר היה מבוגר. כלומר, אפשר לומר שהוא היה בגרד את האלף הראשון, שמואל הנגיד, והוא היה כבר בעל בעמה, והיה כבר בן 20. זאת אומרת שהוא חי בערך קצת יותר מאלף שנה. שנת חושבים, לא יודעים בדיוק. הרבה דברים לא יודעים, לא יודעים מאבא שלו, לא יודעים מאמא שלו, לא יודעים על שמו, איך נולד השם. חושבים, יונה בערבית, יש פה דובר ערבית. יונה זה חמם, אנחנו אומרים, חממה. זה יונה, נכון? אבל יונה היא בעלת הכנף. ג'נח זה כנפיים. אז חושבים שאיבן ג'נח, זה תרגמו את השם יונה שלו. רבי יונה איבן ג'נח. אבל לא יודעים שום דבר, אפילו את השם לא יודעים מאיפה צמח לו השם, רבי יונה אבן ג'נח. חכמי הלשון הראשונים, כמו אבן עזרא, קרא לו מרינוס. למה? משום שהוא בעצמו כותב שרבי יונה אבן מרון, משהו כזה, הוא כותב בעצמו מרון על שם שמו. אז מרון, לקחו משהו דומה בתלמוד, יש מרינוס, אמרו, קראו לו מרינוס. אבן עזרא חי אחרי רבי שמואל הנגיד. ורבי יונה בן ג'נח, בעיני בן עזרא, הוא אחד ממורי הלשון הגדולים. הוא כותב עליו, אחד ממורי הלשון הגדולים. ובן עזרא עצמו היה בקי בלשון העברית, לפני ולפנים, שום דבר לא נעלם ממנו, בן עזרא עצמו. ואחד המורים שלו, הוא אומר, בלשון העברית, הוא כותב על רבי יונה בן ג'נח. זה אחד מהספרים הראשונים. הוא כתב שני ספרים, חשובים מאוד בלשון עברית. הספר האחד זה ספר השורשים, זה מה שאני מחזיק, והספר הראשון זה חלק ב' של ספרו. חלק א' הוא ספר הרקמה. הוא חילק לשניים את כל מה שהוא רצה לכתוב על הלשון העברית. וספר השורשים, הוא לקח את כל המקרא וחילק כל לשון, כל מילה במקרא לאיזה שורש היא שייכת. זה הראשונים שעשו את הדברים האלה, זה הוא. חושבים, לא יודעים מי הוא בדיוק למד, אבל הוא מזכיר כמה מורים שמהם הוא למד, אבל חושבים שעיקר תלמודו הוא מרבי יהודה אבן חיוג', מישהו שחי קצת לפניו, אם הוא 1,000 שנה, תקחו קצת לפניכן, הוא כבר, אבל אין, הוא בעצמו מזכיר את רבי יהודה אבן חיוג', אבל הוא לא מזכיר אותו כאילו מי שהיה מורה הוא. מורים שלא היו, הוא אגב מקורדובה, הוא בקורדובה, הוא נולד בקורדובה ועבד בקורדובה ועסק בקורדובה, פעל בקורדובה. רבי יהודה אבן חיוג' היה תלמיד חכם אדיר וכתב ספרי לשון גדולים. לפני רבי יהודה אבן חיוג' עסקו בלשון שניים שרש"י מזכיר אותם הרבה מאוד בפירוש שלו, דונש בן לברת. אתם שמעתם על דונש בן לברת? בטח שמעתם. מי שלא שמע, אז אני אגיד לו שהוא יודע אפילו שיר שלו בעל פה. כולכם יודעים, דרור יקרא לבן עמבט, מצורכם, זה ספר של דונש, זה שיר שחיבר אותו דונש בן לברת. והקרוסטיכון של השיר זה דונש, דלת וו נון שין. דרור יקרא לבן עם בת וינצרכם לא, בת וכולי וכולי. אתם תראו את דונש נמצא בכל בית של השיר הזה. דונש בן לברת נזכר ברשי כאחד מגדולי הלשון, והוא מביא בשמו דברים שבלשון. דונש בן לברת היה תלמידו של רב סעדיה גאון. והשני, מנחם בן סרוק. מנחם בן סרוק, שהיה תלמיד חבר של דונש בן לברת, ושניהם למדו אצל רבי סעדיה גאון, הם כתבו שניהם שני ספרי לשון, שמהם אחר כך ינקו, אלה ראשוני ראשוני הלשון, שמהם ינקו אחר כך תלמידי חכמים שהיו אחריהם, זה רבי יהודה בן חיוץ, ואחריו ספר השורשים של רבי יונה בן ג'נח, ועוד ספרים שנכתבו. אני אומר, זה ערס הלשון העברית, ערס הדקדוק העברי. אז ערס הדקדוק העברי זה אומר שלפני כן הלשון הייתה קיימת, אז מה זה דקדוק רק לפני 1,000 שנה? זה כבר לפני 3,500. אברהם אבינו דיבר עברית, אז למה רק לפני 1,000 שנה התחילו? לפני 1,000 שנה החיבור של עם ישראל בגולה עם מצד אחד האסלאם ומצד שני הנצרות, הייתה הפריה הדדית, אין ספק. היהודים, מה שנתנו לעולם ידוע ברור, אבל היהודים גם קיבלו קצת מהאומות שחיו בתוכם, אם זה האסלאם, אנחנו יודעים מה ההשפעה שלו, ואם זה הרומי, יודעים מה ההשפעה שלו. הייתה השפעה גם בין האסלאם ורומי עצמו. האסלאם של אותה תקופה של רבי יהודה לוי ולפניו ינק את רוב הפילוסופיה שהוא למד וכל חוכמת המדע שלו מהיוונים הקדומים, אריסטו וכו' וכו'. כלומר, יש הפריה הדדית גם בין הנצרות והאסלאם בדברים האלה, והעברית נתחברה בעיקר באותה תקופה עם הרבה מחכמי המדע האסלאמים, והם הגיעו למסקנה שמה שעושה האסלאם למשל בקוראן או בספרים הקדומים שלהם, הגיע הזמן שגם הם יעשו במקרא דברים שלא היו לפניכם. ואז התחילו שורשים. אף אחד לא דיבר על שורשים, למשל לא נמצא בתלמוד אף פעם שנמצא שורש של המילה הזה וזה, לא, זה התחילו הם. התחילו הם כשלא היה להם שום ספר שממנו הם יכולים ללמוד. התחילו ממש, סליחה?
אצל הערבים?
ערבים ברור. ערבים, היסודות של הכללים של הדקדוק זה לקחנו מהם. אבל הדקדוק עצמו זה ברור שלנו. כי מה הם עשו? הם אמרו, כמו שיש המדע של הלשון, והמדע של הלשון היה חשוב מאוד באותם שפות, הם ראו למה הלשון משתנה. הלשון משתנה, אם היא חיה אז היא משתנה, בעברית היא לא השתנתה. הם לקחו וצילמו לא כללים של הלשון המדוברת, אלא לקחו ספר מקרא, זה היה דבר קבוע, ורצו ממנו ללמוד מהם הכללים שעל פיו כאילו נכתב ספר המקרא. זה לא ככה בדיוק, זה לא הכללים שעל פיו נכתב ספר המקרא. ספר המקרא זה היה לשון חיה באותו זמן, ככה דיברו אבותינו לפני 3,500, כתבו להם ספר שהם יבינו אותו, שהם ידעו לקרוא אותו. זה היה לשון המדוברת באותו זמן, שידעו, כל בן עבר ידע לקרוא בספר המקרא ולהבין מה שכתוב. אנחנו נראה שיש הבדל בלשון העברית, למשל של ספר בראשית, אפילו ללשון שבדברים, כבר לא מדבר קל וחומר קהלת או הספרים האחרונים של המקרא, שיש שינוי בלשון, זה לא בדיוק אותה לשון. זה לא רק שנניח הלשון של ישעיה הנביא היא לשון שירה כולה, לשון הנביאים היא לא לשון מדוברת בלבד, זה הלשון של אנשי ההשכלה של אותו זמן. הנביא הוא היה האיש המשכיל ביותר, ואין ספק שבאותו משכיל הוא דיבר לשון גבוהה יותר מאשר עמך. הוא כתב את השירים, את הנבואות שלו בצורה של לשון גבוהה מאוד. כשבאו חוקרי הלשון שלנו, חוקרי הלשון העברית, היו לפניהם טקסטים, וטבעי היה בעיניהם באותו זמן לפני 1,000 שנה שיחקרו את הדקדוק של הלשון העברית שבמקרא. והתוודענו לזה והתוודענו לאלה שלפניו, לא למדנו עליהם שום דבר, רק הזכרנו את שמותיהם, שום דבר לא למדנו. אני לא חושב גם שאנחנו צריכים ללמוד עליהם עכשיו. כי אלה שרוצים ללמוד בדיוק, אני מאמין, יש פה עכשיו שישה, כל אחד רוצה משהו אחר. לא בדיוק מה שזה רוצה, זה רוצה. ולא כל מה שאתם רוצים אני יכול. מה שאני יודע, אני אנסה איכשהו ללמד. כן.
מתוך איזה צורך הם... הם גיחו את הדקדוק העברית.
מהצורך שראו שכל...
רק חיקוי...
ראו שבשפות אחרות יש דקדוק, יש כללים, ולנו אין כללים, כאילו, אנחנו לא יודעים איך, איך התנהגו הכללים שלנו. אז הם התחילו בעצמם לחקור ולמצוא, הם חקרו לראשונה את לשון המקרא ולראות איך, 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 מה, על מה, מה זה עובד. הדבר הנתון היה ספר המקרא. היה מנוקד בימיהם כבר 500 שנה לפניהם כבר נוקד. בן אשר הוא חכם שחי בטבריה לפני 1,300-1,400 שנה, כמעט סוף תקופת התלמוד. והוא היה מאלה שהניחו את הרמב״ם מזכיר אותו, את בן אשר, הוא בעצמו, הרמב״ם אומר שהספר תורה שהיה בידיו, הוא עתק מספר תורה שכתב בן אשר. זאת אומרת, הוא שיבח את זה שזה היה משהו...
ספר תורה היה מניקוד?
לא. ספר תורה בלי ניקוד קודם כל. הספר המנוקד שיש לנו הוא ספר שהועתק מבן אשר, הוא מנוקד. זה הספר שאנחנו יודעים, כתר ארם צובה, שהיה בלבנון. יש עוד ספר שלפיו כתבו עוד ספר תנך, והוא הנוסח שנמצא בלנינגרד, ברוסיה. זאת אומרת, זה שני הספרים העיקריים שנמצאו מנוקדים, עתיקים מאוד, בלפני בערך 1,200 שנה. זה הכי עתיק מה שיש לנו, מנוקד. לפני שהיה ניקוד, שלם, לא, שלם אין לנו שום דבר. ספר ארם צובה היה שלם, אבל שרפו אותו הערבים. היה פוגרום בסוריה, ושרפו את בית הכנסת, והיהודים הצליחו להציל מה שהצילו, מה שנשאר, זה מה שיש לנו מכתר ארם צובה. לנינגרד הוא יותר שלם, אבל הוא גם כן חסר בו חלק מסוים שזה בכלל לא נמצא בו, וזה מה שמצאו. ושחזרו לפי זה כללים איך המקרא, איך קראו את הלשונות. אנחנו היום יודעים לקרוא את המקרא בגלל שני דברים. א', ככה למדנו מאבותינו. אני למדתי מאבי, מסבי, סבי למד מסבו, מרבו ורבותיו, סבי למד פה בירושלים אצל הישא ברכה, שהיה ראשון לציון לפני 100 ומשהו שנים, וכולי וכולי וכולי, אחד למד מזה, זאת אומרת, זה תורה שבעל פה. מזה אני נכנס עכשיו, מהשאלה שלופה למה שאני רוצה שנלמד בלשון. תכף נגיע לשני הספרים, שלושת הספרים האחרים. הדקדוק הוא למעשה
בעצם
הניקוד.
הניקוד,
כן?
המקור שלו.
המקור שלו הוא מלפני 1,500 שנה בערך, שפחדו, זה הזמן שחשו מאוד חזל לאבד את כל התורה שבעל פה. כן, משה רבנו ירד מסיני.
זה זמן תקמית הגדולה?
לא, 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 הרבה אחרי. כנסת הגדולה זה 2,200 שנה. זה 1,500 שנה, זה תקופת התלמוד. תקופת התלמוד. פחדו מאוד חזל שתשתכח תורה. כל הסיבה שהתחילו לכתוב תורה שבעל פה, שמה תשתכח תורה מישראל. כמה פעמים אנחנו רואים את זה בתלמוד? שמה תשתכח תורה, אז התחילו לכתוב. אבל מה הכתבו? איך הכתבו? כשבא משה רבנו הוריד נניח סדרה מספר דברים, פרשת שופטים, שופטים ושוטרים תיתן לך, איך הוא קרא? הוא אמר שופטים ושוטרים תיתן לך, או שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך? הנה זה ניגון. שופטים ושוטרים תיתן לך, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. ואיזה ניגון הוא? אבל הוא ספק נתן ניגון, הוא לימד עם ניגון. זה אמר כל מילה איך צריך לקרוא אותה. המילה כפי שהיא כתובה נמצאת פה, זה התורה שבכתב, זה מה שיש לנו בספר. איך קוראים את המילה זה תורה שבעל פה. כתוב שין וו פה תת יוד לשין ואין פה. שין פה תת יוד מן. שפטים, שפטים, שיפטים. אלף סוגים של צורות שאתה יכול לקרוא את המילה הזאת. איך קוראים אותה? זה תורה שבעל פה. זה לימד אותנו משה רבנו. שופטים ושוטרים תיתן לך. אין סוף פסוק. כתוב שופטים שתיתן לך בחשר אחד ונחם 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 לא יהיה לך וכו' וכו'. בספר תורה יש סוף פסוק, הוא כותב ספר תורה. אין סוף פסוק ואין אמצע פסוק ואין אתנח. ואין שום דבר, אתה כותב מהתחלה עד סוף נגמר הפרשה, מתחיל אותה. יש פרשה פתוחה, פרשה סגורה, אבל וזהו, ונגמר. איך אנחנו יודעים? איך קוראים את המילים? איך קוראים את המילים זה תורה שבעל פה. אז משה רבנו היה מוריד סדרה, מלמד את ישראל איך לקרוא אותה, עם הטעמים, עם הניקוד בדיוק. אבל לא אמר להם, זה חולם, וזה צרה, וזה חיריק. לא היה עדיין. השמות האלה, חולם, בשורוק וכו', ברור, ברור כשמת. לא היו בימי משה רבנו, השמות. אבל היה חולם, היו אומרים, שופטים ושוטרים, תיתן לך בכל שעריך. הוא לימד אותם איך לקרוא. נכון? כי אחרת, איך היו קוראים התורה? כך, היו, היה לימד אותם עם המנגינה, עם הכל, איך קוראים את הכל. עכשיו, 40 שנה במדבר לא הייתה בעיה. היה מן, אוכלים, שותים, לא היו צריכים להתלבש, לא היו צריכים שום דבר, לא צריכים לעבוד. יושבים ולומדים תורה כל היום. אז למדו תורה שבעל פה, בכתב, למדו בעל פה, הכל טיפ טופ ידעו, לוקחים ספר תורה שבכתב, וקוראים, היו צריכים ללמוד תורה שבעל פה כדי לקרוא, כי איך לקרוא זה תורה שבעל פה. התורה שבכתב כתובה, איך לקרוא אותה זה תורה שבעל פה. הניגון הוא תורה שבעל פה, כל זה תורה שבעל פה, ולמדו את זה ממשה רבנו, משה רבנו לימד עלה. יש סברות שלמות, אנחנו רואים בסנדרין, איך בדיוק היו מלמדים. היה מיורד משה רבנו עם פרשה, לוקח את ארון הכהן, מלמד את ארון הכהן, גמר ללמד את ארון הכהן, באו ויושע על ידו. שומע את הכל, יודע, פסיבי, לא עושה כלום, רק שומע. נכנס אל עזר ויתמר אחד מנו אחד משמאלו, ו... לימד עוד הפעם משה רבנו, כן? גמר ללמד, נכנסו עזקנים, משה רבנו לימד עוד הפעם. אז כולם שמעו, אז שמעו מפי משה רבנו, משה רבנו בעצמו שמע מפי הגבורה, בא לימד את אהרון, לימד את אלעזר ותמר והזקנים. עכשיו משה עומד בצד, ואהרון מלמד, מלמד את כל מי שהיה, כן? מלמד את בניו וכולי. עומד אהרון בצד, באו בניו מלמדים עוד הפעם. זאת אומרת, גם משה בעצמו שומע כמה פעמים. שמע מפי הגבורה, שומע מפי אהרון, שומע מפי הבנים. כל הזמן ישבו ושיננו ולשיננתם לבניך, זה לא סתם פסוק שכתוב. ממש ישבו ושיננו לזכור בדיוק, לדעת בדיוק איך לקרוא. כי איך לקרוא את התורה, זה דבר כולו תורה שבעל פה. אז כל זה למדו בעל פה. לא היה ניקוד בספר כמו שיש לנו, זה הספר שלנו, לא היה שום דבר, זה מה שיש. ספר כמו שהוא, זה מה שהיה ידוע.
זה ניקוד עצמו, הצורה של הניקוד.
כן, על זה אני מדבר. גם הצורה של הניקוד לא הייתה, היה ספר, אסור לכתוב ניקוד בספר. הרב עובדיה יוסף טען בזמן מסוים, אני חושב שהוא חזר בו, שאסור לקרוא בספר תורה של תימנים, למה? כי הם חורטים לפעמים את חלק מהניקוד. הם חלק מהטעמים, לא ניקוד, נכון. הם, למשל, אם זה זרקז, עושים שלוש נקודות למעלה, סימן של הסגולטה. אם זה זקף קטון, עושים איזה חור פה. אם זה אתנח, עושים ככה. יש להם סימנים, אומר, אסור לקרוא, למה? זה לא, זה חזל. חזל אומרים, זה תורה שבעל פה, ואין בשום אופן לכתוב תורה שבעל פה על יד תורה שבכתב. תורה שבעל פה צריכים ללמוד בעל פה. אוי, גיבלת, אם היו עושים את זה ברבן גמליאל, היה הורס עולמות, אין דבר כזה. תורה שבעל פה זה בעל פה בלבד. ולמדו בעל פה. אבל רבי יהודה הנשיא ראה ששוכחים תורה שבעל פה. אז התחילו בהתחלה, אמרו, נלמד הלכות, שלא ישכחו הלכות. כתבו את המשניות. הכל למדו בעל פה. לא עלה על דעתו של רבי יהודה הנשיא שמישהו ישכח איך קוראים בתורה. ברור, קראו בתורה, כולם יושבים ולומדים, לומדים. אין דבר כזה, מי שעולה לתורה קורא את הקטע שלו, כמו שאצל התימנים. עד היום, גם היום, גם הם כבר צולעים וכבר לא קוראים. אבל אצלנו היה מי שעולה לתורה קורא את הקטע שלו. מי שלא ידע, אז היה חזן קורא לו, אבל בדרך כלל, כל אחד קורא את הקטע שלו. למדו, ישבו ולמדו. מה למדנו אצל הרבי? עיר גיל כלום, למה אתה התחלת ללמוד הניקוד, זה או וכו', כדי ללמוד לקרוא, כדי לדעת לקרוא בתורה, כדי, אתה יכול לעלות לתורה, זהו. אתה בעל בעמיו, בן 13, חייב לדעת לקרוא את כל הפרשיות, לא הפרשיות, למדנו את הפרשיות, למדנו את הנביאים, למדנו את הכתובים, משלי, כל דבר היה לו מנגינה. והמנגינה היא בעל פה, היא עוזרת, היא, המנגינה עושה, היא עוזרת לזכור בעל פה את הפסוקים. אז כל זה בעל פה. מתי התחילו לכתוב? כרבי יהודה הנשיא, לפני 1800 שנה, התחיל את המשנה. לפני 1500 שנה, כמו חכמים בזמן התלמוד, אמרו שלא ידעו איך לקרוא. חייבים לכתוב שטרים עם סימנים. אני אומר, שופטים, אז מתחת לתת זה איש, טים, טים, אז זה חיריק. ובזמן התלמוד, במשנה אין לנו חיריק. נמצא לא חיריק ולא חולם ולא זה. זאת אומרת, השמות של הניקוד זה בזמן של התלמוד. כן.
תיקוני זוהר.
מחילה?
תיקוני זוהר.
כן.
אני
חושב רבי שמעון
לא
חושב. מיוחס, כן.
הוא ישר
את הניקוד את השנה. בסדר. נכון.
זה היה...
כן. אבל אמרת מיוחס. בסדר? זאת אומרת, זה... כה, ברור. כן, ברור.
זה לא נגלה, זה
היה בעלתה. ברור.
זה היה בעלתה.
כה, הכל היה בעלתה. לא, אם זה חולם או חיריק, גם שם הם לא אומרים...
זה היה ליחידים, היה
בעלתה,
והם כתבו את זה. כשכתבת רבי שמעון ברוך, זה נגנה, זה...
כן, כן. השאלה היא, כן, כן, השאלה היא אם הוא קרא לדבר בשמו או שהוא לימד שחיריק זה חיריק וזה חיריק גדול וזה חיריק. בכל אופן, הדברים האלה נודעו הרבה יותר מאוחר ונכתבו, אנחנו יודעים, לפני פחות מ-1500 שנה. כן? נכתבו, כן. ואז יש לנו הניקוד הראשון. כלומר, התנ"ך הראשון המנוקד הוא בערך מ-1200 שנה, מה שיש לנו. יכול להיות, כמו שאתה אומר, שהיו לפני כן, היה כתוב שהתלמיד חכם הזה הייתה לו מגילה גדוזה. מה זאת אומרת? מגילה. מה זה מגילה? הוא לקח מה שלמד מפי רבו ורשם לעצמו. אז זה תורה שבעל פה, אסור לכתוב, אבל לעצמו היה מותר. לכתוב את כל התורה שבעל פה, זה חידש רבי יהודה הנשיא. גם עד רבי יהודה הנשיא כתבו כל אחד משהו, כי אחרת היו שוכחים, היו רושמים לעצמם.
זהו, אבל כתב בעצמו, יש מרש"י, זה מקום בגמרא, שכתב היה כתב עברי, כתב לבונה.
או, זה עכשיו אתה מכניס אותי לתקופה הרבה יותר מוקדמת.
לא, עזרא.
כן, בדיוק. זה... לא, לא, זאת שאלה קשה מאוד, הוא עומד על הרב כשר. אתם מכירים ספר תורה שלמה של הרב כשר? מישהו שמה ראה? אז יש לו ספר שלם, הכתב והמכתב. ספר גדול, הוא מביא את כל הדעות בנושא הזה. הוא שואל שאלה, מה שמעלה הרב ביסמוט, הוא אומר, אנחנו יודעים שהכתב, כמו שהוא זה, זה לא כמו שהכתב שאנחנו מוצאים בעתיקות, אנחנו מוצאים... צורה אחרת של האותיות, הוא אומר. לא הצורה הזאת בכלל. יש שאלה בחז"ל, אסור לכתוב את שם השם, נכון? יות כבקה. האם מותר לכתוב שם השם בכתב העברי העתיק? כן? אה, בכתב עברי העתיק זה מין דבר כזה. זה. יוד זה מין דבר כזה. סליחה, לא יוד. זה וב, כן? אז יוד כבב, כן, אני לא רוצה לכתוב. יש שאלה, האם מותר לכתוב יוד כבב, כן? אז זה יוד, נכתוב אותה פה. זה מין יוד, זה כבב וכה, עוד הפעם. האם מותר לכתוב בכתב עברי עתיק? שאלה. לא נפסק שאסור. מה שאסור זה בכתב אשורי. מה שיש לנו עכשיו כתב אשורי. שואל הרב ביסמוט, איזה כתב מוקדם יותר זה, או הכתב השורי שאנחנו קוראים בו, כספר תורה? אז הפתרון שהרב כשר כותב, הוא מביא בשם הרדבז. הרדבז, רבי דוד בן זמרה, מרבותיו של רבי יוסף קארו, חי בצפת לפני 500 שנה. 500, לא 1500, 500 שנה. רבי דוד בן זמרה אומר, הוא לא יכול להתעלם מזה שיש כתב כזה. הוא אומר, היה כתב כזה. הוא אומר, הכתב הראשון, זה מה שיש לנו, הכתב האשורי. לוחות ראשונים, הוא אומר, ניתנו בכתב אשורי כמו שזה. לוחות ראשונים. כשבא משה עם הלוחות הראשונים, ראה שעם ישראל חוטא בעגל, שבר את הלוחות, והאותיות פרחו באוויר. כשעלה, כך אומר הרדב"ז, כשעלה משה חזרה ב-40 יום השניים, כתב לוחות בכתב הזה, אתם לא ראויים עדיין לכתב המאושר. כך אומר הרדב"ז, לפי החקירה שהוא החקר. כך הרב כשר מביא, זה ספר נפלא, כתב והמכתב. אומר, מה? מתי איך חזר לנו? הרי אם אחרי משה זה מה שהם ידעו, הרי לוחות ככה, זה ספר תורה כתב ככה, הוא כתב. משה כתב 13 ספרי תורה, באיזה לשון הוא כתב? בזה? או כמו שזה כתוב אצלנו?
זה יכול להיות אותו לשון, אבל כתב אחר.
ברור, אנחנו מדברים רק על הכתב. האם כתב, וזה קל בעיניך, שאתה כבר מבטר על הכתב שלנו ואומר, זה נכתב, ובזה שנים קראו רק את הכתב הזה? אומר הרדב"ז שבתקופת עזרא חזר והוא אישר את הכתב המאושר וחזר, והתחילו ללמוד עוד הפעם בנבואה, הם שכחו כבר, לא ידעו איך לקרוא, והתחיל ללמד עוד הפעם את הכתב אשורי, כתב מאושר זה כתב אשורי, זה מה שאנחנו מכירים, א', י' כ' ו' כ' וכו'. זה דבר נפלא הדבר הזה, דבר נפלא.
אז זה אומרים שעזרא יכול לקבל את התורה כמו
מאושר. אמת, עזרא, דיברנו על הכנסת הגדולה, הוא ראשון מאנשי כנסת הגדולה, הוא הראשון מייסד את הכנסת הגדולה. הכנסת הגדולה זה לפני, התחילה לפני 2600 שנה. 2600, זה התחיל עזרא הסופר, הוא חי לפני 2600 שנה. והוא ארגן את הכנסת הגדולה. שיירי כנסת זה שמעון הצדיק, זה לפני 2200 שנה.
כנראה שגם הניקוד היה, אבל היה בעל פה.
אנחנו לא יכולים לתאר לעצמנו איך מנקדים, זה ברור שהיה ניקוד בה, ברור, כי לא יכול להיות, לא יכול להיות שלא היה סימנים מסוימים. הסימנים בעיקר היו פונטים שישמעו אותם באוזניים, לא סימנו אותם, כי זה בעל פה, אסור לכתוב.
כן.
לא, אם אסור לכתוב, אז למה צריכים סימנים? צריך לדעת איך לקרוא, וזה מה שקרו. כשהרגישו את הצורך שחייבים, אוי ואבוי, תשתקח תורה מישראל, חייבים ללמוד איך זה, אז התחילו, ואז אנחנו יודעים שזה בערך תקופת התלמוד. כל זה הקדמה שאמרנו, כדי, מה אנחנו רוצים ללמוד? צער עתיק מאוד. זה רבינו אבן ג'נח, זה משלנו. זה לא משלנו, זה גרמני, שכתב ספר הדקדוק העברי של לשון המקרא לפני 100 שנה. גרמני, גוטהולף, לא יהודי. הוא ישב, למד שפות שמיות, הוא היה גנרל פה מטעם גרמניה, שלט מי ששלט, למד את הלשון העברית, חרש את הלשון העברית, כתב ספר הדקדוק של הלשון העברית. ממנו לומדים עדיין הרבה מאוד. גוי. ולשים אותו עליו, אין ספק, כי הוא למד גם ממנו, היו הספרים שלי בן ג'נח, אין ספק, אבל הוא עשה דבר יותר מדעי של ימינו, זה מהשנה, זה כבר המדע התחיל להתפתח בצורה אחרת, והוא כתב דבר מאוד מאוד חשוב, יסודי מאוד, לקח את כל המקרא ובדק כל מילה ומילה, כל זה איך היא מתנהגת ולמה זאת מנוקדת ככה וזאת מנוקדת ככה, וכתב ספר שלם. מביאים אותו, מכירים אותו, זה דבר ידוע, לא רק זה, לומדים אותו באקדמיה, זה יסוד מוסד, אי אפשר לדלג עליו. גול, אין מה לעשות. עכשיו, ספרים פשוטים. שאלה מה אנחנו נלמד? זה מעיד על עצמו ניסן נצר, בן ימינו, הוא היום צריך להיות בן 61 או 2, חושב לא יותר. הוא כתב ספר כפי שהוא מעיד על עצמו, מוצעת בו שיטת ניקוד עקבית, מרוכזת ומנומקת, המקיפה את כל חלקי הדיבור. בספר הזה הוא מציע, אני רוצה ללמד לכם איך לנקד. כתב ספר, אתה רוצה לדעת איך לנקד? תלמד את הספר הזה, אומר לא צריך יותר. תדע את זה, תדע איך לנקד.
דקדוק וניקוד
מה? זה מה שדיברנו עכשיו, זה המבוא מה שדיברנו, שהניקוד בא כדי לתת לנו איך קראו אבותינו, קראו ככה, אז כדי שלא ישכחו, התחילו לסמן, התימנים פחדו שישכחו הסעתנח, סימנו אותו בתוך הספר, זה אסור, הרב עובדיה יוסף לא היה מוכן לקבל את זה, הוא אומר, אסור לקרוא בספרים האלה, עד כדי כך. התימנים כבר הפסיקו, לא עושים את זה כבר. התימנים יודעים שזה דבר היה בעייתי ולא הפסיקו. יש לנו ניקוד, מותר לנקד, אבל בספרי לימוד, כך מחברת, אתה רוצה לדעת איך קוראים זה, תעתיק לך את הספר, תנקד, זה מותר, זה מה שעושים. כל החומשים שלנו מנוקדים, חומשים מנוקדים, אחרת לא היינו יודעים איך זה. זה בזכות המנקדים הראשונים שלפני 1500 שנה ישבו וניקדו, כדי שלא נשכח איך לקרוא כל מילה ומילה, והוא אומר שהשמות האלה היו כבר ידועים לפניכם, ואז התחילו להשתמש בהם יותר, מטבע שהתחילו להגיד זה חיריק וזה חולם וזה ואיך מנקדים, ולמה פה צריך להיות חיריק עם יוד וזה בלי יוד וכו'. זה כללים. כל הכללים האלה אמרנו זה התחיל אצל רבותיו, ורבות רבותיו, זה בן סרוק ראשונים, בן לברץ ובן סרוק. בן סרוק, כן.
איך אבותינו גיבו אליו? איך הקדוש ברוך הוא...
ברור, אז התחלנו, למה סיפרתי לכם, זה כתוב בסנהדרין, כתוב עוד במטרה, מסופר, שמשה רבנו ירד ולימד את עם, מה הוא שמע מהקדוש ברוך הוא, מפי הגבורה, זה הוא לימד את אהרון, בדיוק, תקרא, תחזור, ויאמר, וידבר השם אל משה לאמור, וידבר השם אל משה לאמור, צו את בני ישראל ואמרת עליהם, צו וכו', במנגינה. ככה למדו וכולי וכולי, נכנסו, גמרו את הפרשה הזאת, עוד הפעם, עוד הפעם, ושיננתם לו עד שידעו בעל פה הכל, ויהושע נער יושב, לא ימיש מתוכו אל ישב, ושמע את רבו מלמד כל הזמן, גמר משה, משה כבד זה מסר לי יהושע, יהושע המשיך במקומו לעשות את זה עם הדברים, שהוא עם הזקנים ששמעו גם מפי משה. הוא היה נער, אבל הזקנים שמעו מפי משה, שמעו מפי אהרון וכולי, והמשיכו ללמד דברים בעל פה. נכון, כל זה היה תורה שבעל פה. כשהתחילו לכתב את התורה שבכתב, אמרנו, אז התירו הכל, אז כתבו גם את זה. ניקוד זה תורה שבעל פה, אין מה לעשות. טעמי המקרא זה תורה שבעל פה. לא היה כתוב. זה שכותב התימני זרקה, פסל לזה רב עובדיה יוסף, אמר לא לקרוא בספר הזה, אסור. לא, אין, תורה שבעל פה לא תהיה עם תורה שבכתב. אז פחות או יותר גמרנו את השיעור הראשון, ואני רוצה לשאול אתכם, מכל מה שדיברנו, מה מעניין אתכם? אתם רוצים לדעת איך לנקד? זה מעניין אתכם?
אני חושב...
זה מעניין אותך, איך לנקד?
אני חושב
שזה הסיבה של השיעור. הסיבה של השיעור, איך לנקד? כלומר, אתה רוצה לדעת, למה...
לנקד, לקרוא, לדעת מתי שנה, וזה וזה.
טוב, אז אנחנו נלמד יסודות הדקדוק. יסודות. למשל, תחילה, לא הזכרנו את הספר הזה. הספר הזה צבי בצר ומרדכי רוזן, הוא לא כמו, הוא לא אומר, אני מלמד אתכם איך לנקד. הוא אומר, אנחנו נלמד יסודות של כל הלשון העברית. זה אולי יותר מה שאתה אומר, כן? לא איך נלמד לנקד. זה, הוא אומר, מה אכפת לי אם אתה תכתוב ברוך? כך או תכתוב כך? בשני המקרים תקרא ברוך. אנחנו לא מבדילים בין כמה את זה פתח. אז מה אכפת לך אם אתה מנקד ככה או ככה? אם אתה רוצה ללמוד נקד, אתה אומר לא, אני רוצה לדעת למה זה ככה ולמה זה לא ככה, כן? אם זה חשוב. עכשיו, אני הזכרתי טעמי המקרא לא סתם. הזכרתי טעמי המקרא משום שטעמי המקרא מלמדים אותנו איך לקרוא את המילה בניגון שלה. לא יעלה על הדעת לקח מילה דווקא של הלשון עכשיו המדוברת, היא לא כתובה במקרא, אלא כן, כתובה במקרא, אבל לא במשמעות הזאת. כשאנחנו כותבים מחברת, למה אנחנו מתכוונים? מחברת, יהיו לכם מחברות, תוכלו לרשום. במקרא מה זה מחברת? כן? מחברים את היריעות. המחברת של היריעות זה מקום החיבור של היריעות. זה משהו. אבל למה כתבתי את זה? איך קוראים את המילה הזאת? אני יכול לקרוא אותה מחברת, אני יכול לקרוא אותה מחברת, אני יכול לקרוא אותה מחברת. איך קוראים את זה? איך אני יודע? תורה שבעל פה. אנחנו יודעים שזה קוראים מחברת ולא מחברת ולא מחברת, זה דקדוק.
בזה אתה לא יודע אם זה מחברת.
מה?
בזה אתה לא יודע אם זה מחברת.
עדיין לא. אפילו אני יודע לנקד הכל, אני עוד לא יודע למה זה מחברת ולא מחברת.
כן.
או מחברת. למה זה שולחן ולא שולחן.
יאללה.
ההונגרים, מחילה.
פרשה קודמת, ורחל באה.
באה, באה. יפה מאוד, חזק וברוך, הנה. הוא אומר, היה לנו... עם כמה הפרש של שני פסוקים או שלושה פסוקים. פעם כתוב רחל באה, זה רביע. פעם שנייה כתוב באה. שניהם קמץ קמץ, הניגון פה. זה באה וזה באה עם הצון. הניקוד היה נדמה לי מעריך. זה מלעל וזה מלרע.
גם בזה למה?
אנחנו חייבים.
למה?
עכשיו, הדבר הזה של מלעל ומלרע הוא חשוב להבנת המילים. אתה יכול לומר נחילה. בואו נפחות משהו נלמד לתפילה, לתפילה ממחר, כן. יש פה חומש. הטוב, אתם תסמכו עליי שאני אנקד את זה נכון, אם תרצו תבדקו ותראו. הטוב כי לא, אני בכוונה לא קראתי את המילה הזאת עכשיו. נו, איך ההמשך? זה במודים. טוב כי לא חל לחמך המרחם, כי לא תמו חסדיך. יש לנו פה שתי מילים. זאת מנוקדת כך. זאת מנוקדת כך. תמו, וזה בגלל שיש פה א', אין פה דגש בכף, אז זה חלו. עכשיו השאלה איך אני, אני אקרא את זה חלו או חלו? תמו או תמו? זה ניגון, זה נגינה. מלעל או מלרע? הוא למד את זה בטעמי המקרא אצלי, למד מלעל או מלרע. האם אני קורא את זה מלעל, שהניגון הוא פה? או פה, זה מלרע. האם אני קורא את זה מלעל או מלרע? איך קוראים את זה? זה משנה את המשמעות של המילה. בוא ניקח חלו. אם אני קורא את זה חלו, זה שורש אחר. זה מילה אחרת, מחילה. חלו, בוא ניקח איזה דוגמה. קאמו. מישהו מכם יגיד כמו? כמו? צרפתים. כמו? לא, לא כמו. כמו. אני אגיד כמו. לא אגיד כמו. כן? זה יכול להיות מחברת. שהיא מחברת, אבל זה לא עברית. מחברת זה בעברית. מחברת, מחקנו. קלו או קלו? כמו או כמו? כמו כולנו יודעים. זה לא יכול להיות, נכון? כמו. כן? הילדים קמו בבוקר מוקדם. קמו. כשאנחנו את המילים האלה מהסוג הזה, תכף אני אקרא, נתן לכם שם שלהם, מנגנים אותם מלעל. אם מנגנים אותם מלעל, זה אומר שהשורש הוא זה. השורש הוא קוף וו מם, זה עין וו נקרא. אנחנו נלמד את זה, אין ספק, במשך הזמן. אבל זה, אמנו מבוא, אז אתם טעמים מכל דבר קצת. זה, השורש הוא קום. כן? יש.
זה השני.
השני. אם אני אומר קמום, אז השורש הוא קוף ממה. אין לנו דוגמה מזה, אבל אני אתן לכם דוגמה מדבר שאתם כן...
חלו.
נחזור לחלו, כן. בסדר. אם אני אומר חלו, אז השורש הוא קול. קול זה להכיל, מכיל, לחייל, לשער, להעריך. אני מחייל את הכלי כדי לשער אותו, להעריך, אני לא יודע בדיוק, אני מחייל, אני לא בטוח. קול, להכיל, מכיל, קול. קלו, קלו. זה קלו. אז הלשון הוא לא קול, לא מכיל, אלא כליה, נגמר. אנחנו אומרים, הטוב, כי לא חלו רחמך, לא חלו, זאת אומרת קול. מה, רחמך לא מכילים? אתה לא, הרחמים שלך לא מכילים? לא, אנחנו לא אומרים חלו, אנחנו אומרים חלו, כי אז זה קלו, מלשון כליה. הטוב כי לא חלו רחמך, לא נגמרו רחמך. זה שתי מילים שונות לגמרי לגמרי. שתי המילים קיימות בעברית. כול חלו. אם אני אגיד פה חלו חס ושלום, אז אני אומר לקדוש ברוך הוא, רחמים שלך לא מכילים את מה שאני צריך. אין לך מספיק רחמים בשבילי. אוי ואבוי. אנחנו אומרים, הטוב כי לא חלו רחמך. לא נגמרו. רחמיך לא נגמרים, יש לך המון רחמים, לא חלו, לא נגמרו. מי שיאמר חלו, בדיוק ההפך. זה הוא אומר, זה כללה ממש, אתה אומר לקדוש ברוך הוא דבר כזה. זה מילה בתפילה. אתה אומר אותה בטעם הזה או בטעם הזה, שינית את המשמעות שלה. זה הקושי של העברית. ובעיקר לצרפתים. חלו, שלמם שעוז, חלו או חלו? לא, מה זה חשוב, באמת, נו. לא, זה חשוב מאוד. חלו ונגמרו, קלו, בחו, בחו. לא בחו, זה לא שורש בוך, השורש הוא בחו. קנו, קנו תקנה מיד עמיתך, קנו. קנו, זה מלרע. מלרע, בחו, קנו. אם למדה, אם השורש למד ה, זאת אומרת, אני לוקח את המילה פועל, פועל. למד של הפועל זה ה. אם הלמד זה ה, אז זה צריך להיות מלרע. אם השורש הוא חול, זה נקרא עין וב, שוב אני כותב פה פועל, עין וב. אם העין של הפועל היא וב, אז זה חול, אז זה חלו, לא קהלו. נכון. אם לא יודעים את השורש, אז אנחנו יודעים איך לקרוא.
הטעם רשום בסידור.
הטעם רשום בסידור במקום שיש טעמים, אז כתוב למצים, שים לב, אבל אף אחד לא שם לב, תיקחו את הסידור ותראו שלמרות שיש סימן, אף אחד לא שם לב לסימן. כל אחד קורא, אני רואה את החזן עולה מזה, כאילו חלו רחמך. לא חלו, אוי באבוי, כי לא חלו זה בדיוק הפוך. לא מכילים, הרחמים שכנו לא מכילים, לא מספיק רחמים בשבילו, יש לנו, אין דבר כזה, כי יש, זה נמצא שם הסימן. יש סידורים שיש ויש סידורים שאין. להיום, סכם בזה שעברנו קצת, מכל דבר קצת בלשון, טעמנו מכל דבר קצת, קצת מהטעמים, קצת מהניקוד, קצת מזה, אבל כדי, בכל זאת, אני לא חושב שאני אלמד אתכם תחביר. בלשון העברית שהיום מלמדים, מלמדים הנה הוא כותב פה הוא כותב, הנה כותב בהתחלה שהוא מנסה ללמד תורת ההגה, תורת הצורות ותורת, הוא כותב שהוא מלמד תורת ההגה, תורת הצורות והפועל והשם, זה הלוואי ונספיק להגיע לזה, אבל תורת ההגה, ההגה, במה מדבר ההגה? על היצורים, האותיות, מאין יוצא כל אות ואות, א זה מהגרון, ה מהגרון, ח א א ה ח ע כולם מהגרון, זה הגה, הגה פונטיקה עם בלעז, כן? תורת ההגה, מאין יוצא כל אות ואות. יש אות, אות זה הסימן של א', אבל איך קוראים אותו? לא קוראים אותו א', איך קוראים אותו? א', אם יש זה, זה א', בגלל הניקוד אני יודע שקוראים א', או אי, זה נקרא עיצור, זה העיצור. איך קוראים את ההגאים? אנחנו נלמד על עיצורים, והעיצורים עם הניקוד שלהם, עם הניקוד זה איך קוראים כל דבר ודבר, אז זה נוכל ללמוד במשך השיעורים הבאים. אני חושב שאנחנו נתחיל בתורת ההגה, שנבין כל אות ואות מאין יוצאת, כי אם נבין מאין יוצאת, אז נדע שהאות הזאת לא נוציא אותה ממקום אחר. כן? אם מי שאומר ח וח אותו דבר, זה לא יוצא מאותו מקום. הח יוצא מפה, והח יוצא מהחך. זה גרון, ח, וח זה מהחך. אם מוציאים את זה ממקומות שונים, זה לא טוב. הל, ל, זה חך ולשון. ל, ל. או חך ושן, יש כאלה שאומרים ל, יש כאלה שאומרים ל, תלוי באיזה מקום אתה שם את הלשון, בכל מקרה זה הלשון יקובעת. ל, נ, ת, אתה לא יכול לבטא את המילים האלה בלי לעזר בלשון. לעומת ז, אדם שאין לו לשון יכול להגיד ז, תחתוך לו את הלשון, תגיד לו ז, הוא יגיד ז, אבל תחתוך לו את הלשון, יגיד ל, לא יוכל לומר ל, לחייבים לשון. בלי לשון אתה לא יכול להגיד אותה, אין מה לעשות, כן? אתה רוצה להגיד בומף, זה בית ומם פה, השפתיים, זה נגזר תורת ההגה, זה מהשפתיים. איך יוצא? זה נלמד בשיעור הבא. תורת ההגה, ניקח את האותיות, נחלק אותם לפי כל דבר מה שיוצא, ו בעזרת השם, לאט לאט, כל פעם ניקח נושא וננסה להקיף את הנושא הזה. עד שנגיע לניקוד, זה ייקח הרבה מאוד זמן. אבל, אם יש לכם סבלנות, לי תהיה בעזרת השם, נוכל להגיע גם לזה בעזרת השם. טוב, תהיו בריאים, תודה רבה. שלום עליכם. כן. זה
Bravo.